שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח את המהדורה הערב עם הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ממשלה חדשה, שרים חדשים, הרבה תקסים, חגיגיות, אבל עכשיו המציאות תופחת על הפנים וצריך להתחיל לעבוד. יוקר המחיה נמצא בראש הכותרות, עם העלאת הריבית היום על ידי נגיד בנק ישראל, מוסיף לסיפור הזה, והשרים החרדים מחזיקים בהרבה מאוד אגפים שקשורים לתחומים הכלכליים. אני רוצה לשאול אותך, יעקב, משימה גדולה, הרבה מאוד ציפייה, איך צולחים את זה?
לפני הציפיות, בואו נדבר על מה שקרה. תראה, ביום שישי, הממשלה הושבעה ביום חמישי בצהריים, אחר הצהריים, ביום שישי כבר היה שר אחד שמהר לעשות מה שהוא יכל לעשות, וזה מלכיאלי, שהוא בלם את רפורמת הכשרות. ואני שואל, למה אדון סמוטריץ', שר האוצר החדש, לא עצר באותו יום את ההתייקרויות שנכנסו לתוקף בראשון לינואר? הוא יכל לעשות את זה באותה קלות שהוא ביטל את המס על החדב ועל השתייה המתוקה. אני אומר שסמוטריץ' לא עשה את זה, כי הוא נמצא בתפיסת עולם קפיטליסטית של לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. אז ביד אחת הוא העלה לנו תשלומים בסך של 1,000 שקל לחודש, מי שיסתכל על העלאת מחיר החשמל, המים והארנונה יעשה חשבון שזה מגיע ל-1,000 שקל, אבל מצד שני הוא הוריד לנו בערך 150-200 שקל על השתייה המתוקה והחד פעמי. אז אם אלה סדרי העדיפויות שלו,
אני לא בטוח שהוריד לנו, יעקב, כי השאלה אם זה יתגלגל על הצרכן, ההנחה הזאת לא בטוח שיתגלגל לצרכן. לא נראה לי שבשיעור של הורדת המס זה המחיר שיורידו את המחיר של החד פעמי והשתייה המתוקה. זאת אומרת, גם את זה הוא לא וידא, אפרופו כלכלת שוק חופשי.
נכון, אבל יש פה משהו סמלי. תראו, החדף הזה והשתייה המתוקה הפך לסמל של הגזרות של ליברמן. למרות שמצד עצמה, לפחות אחת מהם, השתייה המתוקה, מדובר במס צודק, אבל זה הפך לסמל, לסטיגמה. זה הגזרות של ליברמן, ולכן הוא מיהר לבטל אותם. עכשיו, אם אנחנו נהנה מהם או לא, אני מניח שהחברה המרכזית למשקאות, כל התהנה מהם הרבה יותר מאיתנו, כי המחירים לא ידעו. זה היה סמל, הוא התחייב בהסכם הקואליציוני, זה מה שהוא עשה, אבל כנגד זה הוא לא נקף אצבע כדי להוריד את ההתייקרויות שנכנסו לתוקף בראשון לינואר, ואני זוקף את זה כנקודה שחורה לחובתו.
אוקיי, טוב, אז אתם מדברים באמת על, נקרא לזה, המעשים הדרסטיים הראשונים, שהם בעיקר גם להוציא ככה כותרות, להראות שהגיע מלך חדש, וכבר עושה משימות והחלטות, אבל אני מדבר אתכם על התהליכים הארוכים. היה קל לדבר עד עכשיו מהאופוזיציה, המעבר הזה לתוך משרדי ממשלה, לתוך קואליציה, לתוך יישום החלטות, כל מה שדובר להתחיל ליישם, הוא מהלך לא כל כך קל בלשון המתה. אז אני רוצה לשאול אתכם גם על העניין הזה.
אבל היום היה באמת דיון מסיעת יהדות התורה לנושא הזה, היו ויכוחים מרים ובין דגל לאגודה, איך בדיוק יטפלו ביוקר המחיה? רגע, שנייה. לא, אומרים לי שלא על זה היה ויכוח. הוויכוח היה מי החבר כנסת שהתפטר ראשון לטובת פינדרוס, והאם ההתפטרות תהיה בד בבד של שניהם. אני מקווה שהחברים שלנו יתעשתו, הסיפור של החלוקה נגמר, הסיפור של יוקר המחיה, אפרופו היום, מעלים את הריבית בעוד 0.5%, זה נוגע לכל כך הרבה משפחות, גם זוגות צעירים, גם הורים מבוגרים יותר. וטפלו בזה, זה הנושא הכי בוער היום, לכלל הציבור וגם לציבור החרדי. ואתם נמצאים היום בצמתים שאתם יכולים להשפיע. ואי אפשר יותר רק למתוח ביקורת ולריב רק על הכופתאות שאנחנו אמורים לקבל. אפרופו, אגב, עוד משפט. מתברר שזה שהם חיכו עד לרגע האחרון, זה בסוף בעצם גזר את גורלה של כל שנת 2022. כי יכלו להעביר תהליכים עדיין לתקציב שנגמר עכשיו, אם היו נכנסים חודש אחורה או שבועיים אחורה. ושהם נכנסו בדקה ה-90, הם הצליחו להעביר דבר אחד או שניים בוועדת כספים. אבל זה בעצם גרם לכך שכל הגזרות של הממשלה...
כל מה שקרה ב-22 בתוקף.
בתוקף.
אפרופו חברים.
אז הם... כן, יעקב, בבקשה.
אנחנו מדברים על יוקר המחיה, ועדת הכספים עשתה היום דבר מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, והיא פנתה לרשות המיסים כדי לדחות את העלאת המס על החשמליות. היא לא פנתה כדי להוריד לספוט כדי שידחה את ההתייקרויות, היא פנתה לנושא של המכוניות החשמליות, והסיבה לזה דעתי תלויה בעדפות של מנהלי המוסדות שרבים סיימה חשמלית, שעולה 240,000, עכשיו היא תעלה ל-280,000. זה מה שמעסיק היום את ועדת הכספים, ואני מוכרח לומר לכם, חברים, שזה התחלה ברגל שמאל. יש הרבה דיבורים על יוקר המחיה, אבל לא ראיתי נכון לרגע זה מפלגה אחת שבאמת התמודדה עם זה. כנגד זה היה להם דברים יותר חשובים. היום אני רוצה להזכיר את ההתפתחות הדרמטית בנושא מירון. סוף סוף יש שר שיתפל ביישום המירון, את ההמלצות. זה לא תלוי רק בידיו של סגן שר. וכשאבי הזכיר, היו גם קטטות מי ייתן את הרוטציה. אז ברוך השם שזכינו, זה נקרא חזרה לשגרה. כשיהדות התורה מתחילה לריב בינה לבין עצמה, אנחנו יודעים שחזרנו לשגרה, וחזרנו למה שילווה אותנו גם בשנתיים הקרובות.
אבי, זה טוב שפתחת וזה, לא תכננתי בכלל לדבר על זה, אבל אתה יודע מה, זה אמיתי מה שפתחת, כי שלושתנו היינו בבתי הכנסת, אני אומר לך, אותי שאלו על הסיפור הזה, אמרו לי, איך יכול להיות ששכר חברי הכנסת עולה, מה נעשה עכשיו, איך הם הולכים לטפל בטירוף המחירים הזה? זה בסוף מה שמעניין את הציבור. אגב, אנחנו נצטרך לראות גם שכל התופינים שהולכים להיות בפן התקציבי, חינוך חינם באמת שיהיה ושזה ישפיע גם על החרדים, שאם יש תקציבים שיתגלגל גם להורים, להפחית קצת מהנטל.
ברור, אם הם בסוף משלימים פה את ההכנסות של מוסדות המוכשר, מוסדות הפטור, מעלים שוב את התקצוב שלהם, לפחות ל-55 מלאים, אחוז, 55% מלאים, ו-75% מלאים ודאי שזה צריך לבוא לידי ביטוי בשכר הלימוד, וגם הציבור צריך ליהנות מהדבר הזה.
יש לי חדשות בשבילכם, חברים, אף אחד לא ייהנה מזה. תראו, חוץ מי, שמעתי לזה מוסד אחד באלעד של קהילת ויז'ניץ, שהודיע כבר שהוא יוריד את שכר הלימוד. שכר הלימוד זה כמו מדד יוקר המחיה, אני אף פעם לא רואה אותו יורד, הוא תמיד עולה. כשיש קיצוצים, אז מפעילים את זה להורים. כשתוספות, זה נספק בתוך המוסד.
לא, יעקב, הפעם, אם באמת, הרי הגירעון כל כך גדול, היום מוסדות, אני אתחל לדוגמה, מוסדות פטור, מה שנקרא תלמודי תורה הקלאסיים, שהם אמורים לקבל לפי דוח שושני, לפי אותה ועדה, 55% מסל התקציב המלא, שמקבל תלמיד אחר בחינוך הממלכתי. עכשיו, ה-100% שממנו נלקחו, ה-55% הלך וקטן וקטן.
זה ודאי.
רגע.
זה ודאי, אבי, אתה שדיברת אותי על צד...
אם מחזירים את זה ל-55%, יעקב, מדובר בתקציבים של מאות מיליונים לכל התלמודי התורה, יהיה כזה רעש ציבורי... שמנהלי תלמודי תורה לא יוכלו להגיד כן, קיבלנו עוד מאות אלפי שקלים.
אז מה, רגע, אתם את ההיסטוריה שכחתם? היו כבר תקופות של שפע, היו כבר תקופות של הרבה מאוד תקציבים בכל מיני שנים, להורים זה לא התגלגל אף פעם, אז בוא נלמד ממה שהיה בעבר. והמוסדות היו אולי בצדק שהיה להם שנים קשות של גירעונות והם ספגו את זה, אז עכשיו הגיע הזמן להתאזל, ואני מסכים איתך ב-100% שצריך לתקן את העוול הזה שיהיה 55%
שמה, אמיתי. יעקב, 75, יש שר חינוך כן. חרדי, מה שלא היה שדרי שחתם אחרון ידע מה הוא עושה, וזה חיים ביטוני שבא מהפריפריה מכיר את המצוקה, בוא נראה אותו
ומכיר היטב את משרד החינוך מכיר היטב את המספרים.
זה שהוא לא יוותר למוסדות, שאני מניח שהוא יהיה מופקד, אני כבר שומע שגם החרדים האשכנזים, מה שנקרא, סומכים את ידיהם, לא שיש להם ברירה, שהוא יהיה מופקד באמת על יישום כל התוספות התקציביות, ובואו נראה, זה יהיה לפתחו, שהוא ידע גם לגלגל באיזושהי צורה, שההורים ייהנו גם כן מכל התקציבים האלה, ולא רק המנהלים, שגם להם מגיע, גם הם עזבו תקופה קשה. אני לא אומר שאת הכל לגלגל להורים, אבל לפחות שיהיה חלק משמעותי, שיגיע גם לתלמיד ולהורים.
בוא נעשה משהו כזה, עוד 3 חודשים, נרשום לפנינו, אנחנו נמצאים בשני לינואר, בוא נשוחח באזור השלישי, הרביעי למרץ, ונזכיר לעצמנו את השיחה הזאת, בוא נראה כמה יתגלגל להורים או לא, אני זורק לכם את האימור, שקל לא יעבור.
אוקיי, אנחנו, אתה יודע, מקווים שאתה לא צודק, גם אתה מקווה שאתה לא צודק, אבל נמתין
ונראה. עוד אני מקווה, ודאי.
כן. נקווה ונראה מה יהיה. אני רוצה לדבר אתכם על עוד עניין, מלבד הנושא הכלכלי, יש כמובן את כל סוגיות דת ומדינה, חלקם עדיין פתוחים, חוק הגיוס וכולי, נמתין לזה. יום חמישי החלטת הבג"ץ בנושא הרב אריה דרעי והיותו שר, מינויו לשר שנוי במחלוקת, היועצת המשפטית לממשלה כתבה ערב לבגץ שהיא נגד המינוי הזה, בגץ כמובן התערב, דיון עם 11 שופטים, שידור חי מבית המשפט העליון, דרמה גדולה מסביב, ובואו ננסה להבין, אגב, אבי, ברמה המשפטית יש לך איזושהי הערכה לאן זה הולך?
אני חושב שהממשלה הקיימת, זאת אומרת, כשהיא התהוותה לקואליציה, הם העבירו את תיקון חוק היסוד בצורה מאוד מאוד מסודרת, עם דיון כמו שצריך. לכן אני מניח שאם יפסלו את זה, ויש סיכוי גדול להערכתי שיפסלו את המינוי שלו, זה יהיה במבחן הסבירות. זאת אומרת, יגידו מישהו שהוא הורשע פעם שנייה, מבחן הסבירות, אי אפשר לאפשר לו להיות...
והסעיף הזה של עילת הסבירות לא תוקן, אגב, אחרי פנחס דרעי, אותו חוק, אותה הלכה.
למרות שאתה יודע, כאן הלכו לבחירות על זה. על זה הלכו לבחירות. עכשיו, אבל זה יציב לפתחה של הממשלה הנכנסת, מוקדם אולי ממה שנתניהו רצה, ואולי זה לטובה, את האימות הזה מול מערכת המשפט. יצטרכו לתחקן רוחבית את פסקת ההתגברות, יצטרכו לשים חקיקה על עילת הסבירות. זאת אומרת, אנחנו מוקדם מהצפוי, ומה שאולי דרעי לא רצה שזה יהיה לראש שלו, אנחנו נקלע כאן לאימות הכי גדול של הקדנציה.
כלומר, אם בגץ פוסל, אנחנו נכנסים פה ל...
אני אתן לכם את הערכה שלי, שכרגיל היא מבוססת על ניסיון העבר. להערכתי, וזה נראה מהר מאוד, בגץ לא יקבל החלטה מיידית, אולי הוא יוציא צו על תנאי, אולי הוא ייתן זמן להחלטה, הוא יחזיק את דרעי במשך כמה חודשים, במשך כמה שנים, עד שהוא ייתן החלטה. עכשיו, מה בגץ מרוויח? מדובר פה בשיטה מאוד מאוד ישנה של הבגץ. לוקחים איש ציבור, אני אתן לכם לדוגמה את צחי הנגבי ויעקב נאמן ואחרים, הם לא נותנים החלטה בעניינו, ואז הוא צריך להיות שרפות של המערכת. זאת אומרת, אם בגץ מוציא נגיד צו על תנאי ביום חמישי, והדיון יהיה בעוד 4 חודשים, החלטה סופית בעוד שנה, במשך השנה הזאת, כך הם יקבעו, דרעי יהפוך להיות המגן הגדול ביותר של מערכת המשפט. הוא לא ייתן לריבלין לעשות כל מה שהוא רוצה, הוא ירקח קצת את פסקת ההתגברות, ולמה? כי גורלו תלוי ביד השופטים. כך הם נהגו לגבי כל איש ציבור שאני מכיר. אני רוצה להזכיר לך, אבי, אתה עוזר כמה זמן ליצמן
חיכה להחלטה. יעקב, אני במקרה הזה חושב להפך, ואני גם יכול לנמק מדוע. בגלל שככל שדרעי לא יצטרך להעביר את פסקת ההתגברות בנוגע אליו, אלא פסקת ההתגברות תהיה רוחבית. זאת אומרת, אם הם עושים דיון לעוד 4 חודשים, זה מאפשר בארבעת החודשים האלה להעביר את פסקת ההתגברות הכי חזקה שאפשר, ואף אחד לא יוכל להגיד שהעבירו את זה על רקע החקיקה של בגץ בנושא דרעי, מה שיקל גם על דרעי ועל כולם להתקדם.
יש דבר אחד שאנחנו צריכים לדעת, יהדות התורה ביקשה מהליכוד להעלות את פסקת ההתגברות עוד לפני חוק הגיוס, כדי שלא יהיה ספציפי לחוק הגיוס, והליכוד סירב. יש לנו כבר גרירת רגליים ראשונה מטעם הקואליציה, הליכוד לא רוצה כרגע להעביר את פסקת ההתגברות. לכן התזה שלך, אבי, אני לא כל כך בטוח שהיא...
לא, הליכוד סירב, כי אם היו עושים את זה בצורה שהיא לא בצורה שאתה מעלה את זה לדיון, אבל כשאתה הולך על מהלך כזה, אתה רוצה להעלות את זה לדיון, לאפשר לכנסת להשמיע את דבריה, להעביר את זה בוועדות כמו שצריך, זה היה הרציונל שהם אמרו ליהדות התורה, והוא התקבל גם על ידי המשפטנים של יהדות התורה, לכן נתלו את זה, זה יעבור לכל המוחר עד התקציל של 2023, זה בשיח בעל פה, ונתניהו אמר לא צריך להעלות את זה על הכתב כדי לא להתחיל להעורר עכשיו בלאור. לכן אני מסכים איתך שבגץ אוהב להשאיר את כולם תלויים באוויר, אבל במקרה הזה זה ישמש לטובתה של הקואליציה אם היא תדע לעבוד נכון, כי אף אחד לא יוכל להגיד שפסקת ההתגברות נעשתה על רקע הפסיקה של בגץ בנושא דרעי, זה יקדים את הפסיקה. צריך לקוות עם כך שזה
משהו. כלומר, אם בגץ פוסל את דרעי, אנחנו נראה כאן חקיקה, לאו דווקא אולי פסקת ההתגברות, אלא חקיקה נקודתית שקובעת נניח שלבגץ אין סמכות להתערב בנושא מינוי שרים או דברים כאלה, או שנראה פה באמת הסתערות על כל מערכת המשפט, פסקת ההתגברות על מלא, ועוד כל מיני חוקים ואיזונים, כל חלומו של יריב לוין יקבל ביטוי.
כן, אבל יש כאן דבר אחר, יש פסקת ההתגברות ויש עילת הסבירות. אני חושב, אבי יוכל להרחיב לנו בעניין הזה, שדובר בשני נושאים שונים. פסקת ההתגברות זה דבר שמאפשר לכנסת להתגבר על פסיקה של בגץ באשר לביטול חוקים. אבל היא לא מתייחסת פסקת ההתגברות לסוגיה הזאת של ביטול עילת הסבירות. עילת הסבירות היא לב ליבו של בית המשפט העליון. אתה מבטל אותו, אז אחד השופטים יכולים ללכת הביתה. לכן זו תהיה התנגשות חזיתית הרבה יותר מאשר פסקת ההתגברות.
לכן אמרתי שלערכתי הם יעקפו את העניין הזה של פסקת ההתגברות, כי אם הם לא פוסלים את החוק, אם הם לא פוסלים את החקיקה שעברה, את התיקון החוק שמבדיל בין ריצוי של עונש מאסר בפועל לבין מאסר על תנאי, אבל הם רק יגידו שגם בנסיבות האלה שהחוק הזה קיים, כאן מעילת הסבירות היא זו שבעצם אומרת שצריך להתייחס לזה בצורה שונה. וכאן טוב. יהיה כאן מבחן גדול אם ילכו על הפסקה הזאת שיצטרכו לוותר אותה.
נמתין ליום חמישי ולא רחוק היום, ונראה האם בגץ מתחיל למשוך זמן, שבגץ בא מוכן אחרי כל השיקולים שהוא עושה, בדיוק מול העובדה שיש כנסת מלוכדת עם 64 אצבעות, שנכונים להצביע כל דבר שיתקבל ויוחלט, בלי כחלונים וציפי לבני ובנט וכל מיני מפלגות אמצע שתמיד התנגדו לחקיקה.
בינתיים ראינו שתי אצבעות נעלמות היום בהצבעת אי אמון. אז יש כמה מאוכזבים בליכוד, מעניין באמת יהיה לראות איך הם יגיבו
במבחן הראשון. למעשה רק אצבע אחת נעלמה, אצבע של מאי גולן. לגבי דודי אמסלם, הדובר שלו מסר, ואנחנו נעשה פה צדק, נביא את ההודעה, שדודי אמסלם שוכב עם חום גבוה בבית עם שפעת. אז בוא ניתן לאדם את חזקת החפות ואי הבריאות. לגבי מאי גולן, בסדר.
בוא נגיד שביבי לא גרם לו להרגיש יותר מדי בריא. יעקב, תסכים איתי שביבי לא גרם לו להרגיש יותר מדי בריא.
יש בהחלט השפעה על השפעת הזו. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.